המיקום שלנו בתוך בתוך ליל הסדר כולו, המיקום של המגיד בסופה של החמישייה הראשונה, ועמדנו על זה שהתוכן של המגיד, כמו שחז"ל מגדירים אותו בגמרא, זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. דיברנו על שלוש רבדים של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הרובד הראשון זה הרובד של ההכרתי, החיצוני, שאנחנו עסוקים בשבח, לכאורה בהכרת הטוב על השבח, אלא שאת השבח אנחנו מכירים על ידי, על הרקע של הגנות. הקומה השנייה הייתה הקומה שכבר יוצרת קשר אמיתי, ממשי, בין הגנות לשבח, אבל עדיין חיצוני. הלחץ של הגנות הוא זה שבסוף את השבח. והקומה השלישית שמתחדשת בדברי הרב לצהל בעולת ראייה, ודרכה אנחנו רוצים להתבונן במהלך של ההגדה, זה שהגנות זה חלק מהשבח. שאנחנו מתחיל בגנות, בונה תכונות כאלה, שהן בעצם הקומה הראשונה, הלבנה הראשונה בבניין שנבנה בשבח. אני רוצה רק לפני שאנחנו ניכנס לתוכן, נחזור לתוכן של ההגדה, נוסיף עוד פירוש, בין פירוש לבין, נגיד עוד פירוש של הרב חרל"פ. הרב חרל"פ שוודאי הולך לאורך ההגדה בדרך של הרב זצ"ל, האחרונה שאמרנו, הוא אומר שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, כי לא מספיק הציפייה להיגאל, וצריך גם רצון להיגאל. לא מספיק יש אדם מאמין שיום יבוא ותגיע הגאולה, ויש לו איזשהו חלום עתידי כזה, האדם צריך לרצות. לרצות רצון מעשי, ממשי, הובי עכשיו, שהוא רוצה להיגאל. וכדי לרצות להיגאל צריך להרגיש את הגנות. זאת אומרת, תמון בתוך דברי הרב חרל"פ האלה, שהמהלך של ההגדה זה לא מהלך, ודאי לא מהלך ההכרתי, כמו בקומה הראשונה של מתחילים לגנות מסיים בשבח, לא מנסה להבין את השבח, גם לא רק להודות על השבח, אלא צריך להיות מלאי רצון להיגאל. להיות, להתחיל בגנות, זאת אומרת, באמת להרגיש את הגנות עכשיו, ולדבר על הגנות שהייתה אז, כי אני מדבר על השבח, וגיליתי שגם הגנות היא חלק מהשבח, ולהתחיל בגנות זה להתחיל בגנות ממש. להרגיש שאנחנו נמצאים עכשיו בגנות, להרגיש שאנחנו עכשיו את העבדות שנמצאת בנו, כדי שאנחנו נרצה להיגאל. וזה התהליך שאותו אנחנו אמורים לעבור בלילה הזה, זה שאנחנו נתחיל בגנות, ועם אלה אנחנו נסיים בשבח. אז התחלנו אתמול כבר כבר נגענו בשתי מקומות שבהם מופיע ההתחלה בגנות וסיום בשבח. המקום הראשון, שהוא לא שייך למגיד עצמו, אלא למהלך של ליל הסדר, לאכילת המצה, שזה היח"צ, שמתחילים, חוצים את המצה לשני חלקים, לשני מובנים. החלק הקטן זה הלחם עוני, שעליו אנחנו נאמר עוד רגע בפתיחה למגיד, בהקדמה למגיד, על החמניה, והחלק הגדול זה החלק שצפון לנו, צפון לעתיד לבוא, בעזרת השם לא עוד הרבה מאוד שנים, לעתיד לבוא עוד רגע, עוד כמה שעות בסופו של ליל הסדר, באכילת הצפון, באכילת האפיקומן, באכילת המצה הזו על שומה, על שם של הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. מה שאנחנו מתחילים בגנות בלחם עוני ומסיימים בשבח בלחם חירות. והערנו שהסיום בשבח, הלחם חירות, זה, אנחנו נגיע לזה כשאם נזכה ונגיע עד סופו של המגיד, נגיע אל המצה הזו על שומה, כל שלא אמר שלושה דברים היו בפסח, לא יצא ידי חובה, ואז המצה היא לחם חירות כי מעל הזמן, כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זאת אומרת שהם נמצאים מעל המגבלות האלה של הזמן, וזה קשור למה שאמרנו בקדש, בישראל הקדשים לזמנים, לשם אנחנו שואפים להגיע. לצאת לגמרי מהשעבודים לכל הדברים החיצוניים שיש במציאות, לכל ההגבלות של המציאות, וגרשה לממד הזמן. כשאנחנו נכנסים לתוך המגיד, דיברנו על הלחם עוני, המושג העניות, שהעניות היא זאת שתבנה את החירות. כדי להגיע לאותו סיום של חירות, של המצה הצפונה באפיקומן, אנחנו צריכים להתחיל בלחם עוני. להתחיל בלחם עוני, כי העניות עצמה, אם אנחנו רוצים להיות נאמנים לדרכו של הרב הצל, העניות עצמה בונה את המדרגה של השבח, בונה את מדרגת החירות. למה העניות בונה את החירות? משני, שתי סיבות. סיבה אחת חיצונית, כי לא סיבה מחייבת, אלא סיבה שוללת, כי אין לה את הבעיה של העשירות, כי בעשירות יש ממד שיש לאדם הרבה ממון, הרבה רכוש, הרבה יכולות, הרבה אמצעים, וזה גורם לו לזהות את עצמו עם אותם אמצעים חיצוניים שהם לא עצם החיים שלו, אלא הם דבר תוספת חיצונית אל החיים שלנו. והעניות היא משחררת אותנו מהשלילה הזאת של לזהות את עצמי עם השכל שלי, עם הכישרונות שלי, עם היחסים החברתיים שלי, עם המעמד הכלכלי שלי, הרבה דברים שאני עלול לזהות את עצמי איתם ולא עם העצמיות הפנימית שלי. אז העניות היא מונעת את הנפילה הזאת, אבל זה עדיין לא אמירה חיובית, זה עדיין רק הסרת מונע, הסרת דבר שלילי. מה שהעניות בונה, זה את המציאות הזאת של אלך מעניין יד יאכלו אבטנה בעד המצרים, כל דכפי יתה ויכול, כל דצריך יתן להשתך, מציאות של עני זה מציאות של אחד שהוא צריך. שהוא נצרך לאנשים אחרים, נזקק לאנשים אחרים, זה מאוד קשה להכניס אנשים האלה לסדר. תדמיינו פתאום בתוך שולחן הסדר המסודר וכולם, בימים כתיקונם עם בגדים, בגדי שבת חגיגיים, מי שיש לו בגדים חדשים, הכל מאוד חגיגי, מאוד יפה, ופתאום ייכנס איזשהו אומנס מהרחוב עם ה... בגדים המרופטים שלו, זה לא מצטייר טוב, זה לא משתלב טוב, וזה יקלקל כנראה את שמחת החג שלנו. כי באמת, זה לא מסתדר לנו, אנחנו לא יכולים להכיל במציאות שלנו, עכשיו מישהו שהוא יגיע, לא סתם אדם שאין לו, אין לו כסף לטוס לחול, אז הוא מרגיש עני. אדם שהוא באמת מגיע מהרחוב, שהוא באמת צריך, שהוא באמת דכפין, להיכנס אלינו הביתה עכשיו, זה לא מתחבר אלינו. זה לא מתחבר אלינו, אנחנו מרגישים מאוד מאוד רחוקים מהמציאות הנזקקת הזאת, המסכנה הזאת, החלשה הזאת. ובגלל שאנחנו עכשיו מתחילים את ליל הסדר, מתחיל בגנות, הכוונה היא כמו שעולה מדבר הרב חלב, שאנחנו מתחילים בגנות, זה הלחם עוני שאכלו אבותינו, וגם אנחנו, יש בנו מלד בחינת העניות הזאת. ובזכות זה אנחנו מסוגלים גם עכשיו להכניס אלינו לשולחן הסדר, את כל דצריך ואת כל דכפין, כי גם אנחנו יש בנו בחינת עניות כזאת. אני חושב שהשנה אנחנו יכולים, יותר משנים אחרות, באמת להרגיש את האלך מה עניין יכלו אבותינו, להיכנס לתוך עמדת העניות, במובן הזה שלה, של הנזקקות, של הנצרכות, כי בעצם מה הנקודה של העניות? הנקודה של העניות היא שאדם לא יכול לסמוך על עצמו, לא יכול להרגיש את היציבות הבטוחה, המושגי יסוד כשמתעסקים במערכות ציבוריות גדולות של צדקה, זה להגיע לביטחון כלכלי, להגיע ליציבות כלכלית, וזה מה שאין לעני. זה מה שהופך אדם לעני, זה התחושה הזאת שאין לו קרקע יציבה לעמוד עליה, שהוא חייב להישען על גורמים חיצוניים ועל גורמים אחרים, כי העמידה של האדם ככל הזמן שולט, כל הזמן מחזיק את המצב, כל הזמן מחזיק את המציאות, מייצב אותה, מבטח אותה, זו עמידה שמשאירה את האדם קצת עבד. לכאורה זה הפוך. לכאורה, התחושת השליטה היא הרבה פעמים מתחברת לנו עם המושגי החירות. עם עבד, הוא אדם, העבד הוא האדם העבדותי, אז האדון שלו, זה שמשעבד אותו, זה ששולט עליו, הוא כנראה בן חורין. כי אם יש בציור בן חורין ועבד, ואני רואה שהעבד הוא המשועבד, אז כנראה שמי שמשעבד אותו, כלומר מי שמשתלט עליו, הוא בן חורין. אז המשתלט הוא בן החורין, השולט הוא הבן חורין, אז אם אדם נהיה עני ונהיה נצרך, אז הוא לכאורה לא בן חורין, כי הוא לא שולט במצב. מישהו אחר, הוא צריך עזרה של מישהו אחר שישלוט, שינהל את המציאות, ואת העמדה הזאת אנחנו רוצים עכשיו לשלוט. כי העמדה הזאת שמזהה את החירות עם השליטה, אז היא שוב מחצינה את האדם, מוציאה את האדם, מוציאה את האדם מהעמדה של הנאמנות לעצמו, לעצמיותו הפנימית, והוא מחפש על מי בחוץ הוא יכול לשלוט. על מי מסביבי עכשיו אני יכול להשתלט עליו, ואז להרגיש בן חורין. אבל בעצם אני צריך את האדם הזה שאני שולט עליו, כדי להיות בן חורין. החירות שלי מגיעה לא מעולמי הפנימי, אלא מהשליטה החיצונית של בכל מיני אנשים מסביב. וכדי לתקן את המחשבה המעובדת הזאת, כדי לבנות, להשתחרר ולהתחיל לבנות את החירות האמיתית, צריך להיות קצת עניים, לשחרר את השליטה, להרפות את השליטה. אמרתי שאני חושב שאנחנו יכולים בסדר הזה באמת להתחיל בגנות, באמת להתחיל בקומה הזאת של אלך מעניה, כי אני חושב שאנחנו באמת נמצאים במציאות שהשליטה עבדה מאיתנו לגמרי. כל מה שחשבנו, שאנחנו יודעים, יודעים לנהל את העולם, יודעים לנהל את המציאות, אנחנו יודעים בדיוק, יש לנו מדענים, יש לנו רופאים, אנחנו יכולים להגיע לירח, ובסוף מגיע איזה משהו בלתי נראה כזה, ומשדד את כל המערכות, ואנחנו מרגישים כמה אנחנו לא שולטים במצב, כמה המצב שולט בנו, אנחנו מתעדכנים כל רגע בחדשות, ושומעים מספרים הזויים שאנחנו באמת, אין לנו שליטה על המציאות. והעמדה הזאת של אובדן השליטה, של תחושת חוסר העונים, של תחושת הנזקקות, יש בה גם, יש לה, אנחנו שומעים אליה מחיר נורא והיום, גם נקודת אמת, נקודת זכות, שמעמדה אותנו במקום נכון, להתחיל לעבוד על החירות שלנו, להבין שאנחנו לא אלה שכדי להיות בן חורין, לא צריך כל הזמן לשלוט במצב, כי אי אפשר באמת לשלוט במצב, כי יש איזשהו כוח אחר, יש ריבונו של עולם, שהוא זה שבאמת שולט במצב. ההבנה הזאת היא התחלה בגנות הראשונה. צריך להיזהר, אנחנו עושים פה עבודה שהיא קצת פרדוקסלית. מצד אחד אנחנו רוצים להתחיל בגנות, מצד שני אנחנו כבר יודעים שאנחנו הולכים לסיים בשבח. כלומר, שני הפירושים האחרונים שאמרנו, המתחיל בגנות ומסיים בשבח, שהגנות בונה את השבח, והמתחיל בגנות שצריך להיות בגנות כדי לרצות את להיגאל, זה קצת סותר. כי אם אני כל כך יודע שהגנות תחלק מהשבח, אז זה כבר לא ממש גנות בתיאבון מיכאל. אז זה כבר לא ממש גנות, זה כבר שבח. צריך מצד אחד להיות עמוק עמוק, להבין, לחיות את הגנות, באמת יש לנו יכולת מיוחדת שלך, יכולת הגנות, ומתוך זה להתרומם, שבסוף גם נראה איך הגנות מובילה את השבח. יש דרשה של הרב חיים לימים נוראים, כתוב חייליו בכלל על הזה, על הזום. יש דרשה של הרב חיים לימים נוראים, רק משכן אופק שומע אותנו מהטלפון, לא ונתקע בדיחות הפנימיות שרצות פה על המסך, אחרי זה נסביר לך את הבדיחות. יש דרשה של הרב חיים לימי בין המצרים, על רבי עקיבא שהיה מהלך, ורבי עקיבא וזקנים היו מהלכים בהר הצופים, והיו רואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והיה רבי עקיבא מצחק והם בוכים, ושאלו אותו, למה אתה מצחק? אז הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אז הם אומרים לו, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים ולא נבכה, אז הוא אומר, לכך אני מצחק. דו שיח לא מובן, כאילו, הוא יודע בדיוק למה הם בוכים. מה הוא שואל אותם, למה אתם בוכים? אז חיים אומר, שלכך אני מצחק, וגם הוא לא ענה להם כלום, כלומר, הם אומרים, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא אומר, מכך אני מצחק. טוב, זו הייתה השאלה שלנו. למה אתה צוחק כשאתה רואה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים? אז רב חיים מסביר שלכך אני מצחק, זה בגלל שאתם בוכים, אז אני מרשה לעצמי לצחוק. בגלל שיש אנשים כאלה שבוכים, אז אפשר לצחוק. רק כשמצליחים להחזיק את הגנות בפני עצמה, אפשר אחרי זה מתוך הגנות גם לראות איזה שבח צומח מזה. אבל אם מישהו לא מרגיש בכלל את הצער, לא נמצא בכלל בגנות, והוא ישר קופץ להגיד מה הרווחים, אז זה דבר שהוא מאבד בעצם את המתחילות ומסיים בשבח, הוא נמצא רק בשבח. אנחנו צריכים להתחיל בגנות, ומהגנות לא יותר לשבח. צריך מצד אחד להיות מונחים עכשיו בעניות, להבין מה העניות שלנו, איפה אנחנו בונים את הגנות של העניות, ומתוך זה לאט לאט להתבונן גם מה הנקודה החיובית, האמיתית, שהעניות הזאת בונה בקרבן. אז זה ההלך מעניה, והוא זה שמוביל אותנו גם בכל דכפין, בגלל שאנחנו עניים, לכן אנחנו מוכנים לשטוח את ביתנו לכל מי שהוא באמת כמונו, שהוא גם עני, שהוא גם רעב, כלומר באמת גם אנחנו כמוהו, אנחנו מאוד מאוד רוצים שיכנסו לנו עניים הביתה, כי הם יעזרו לנו להרגיש את העניות. אם העניים, מה שהם גרמו לנו, זה להתנסות ולהרגיש כמה אנחנו בעלי בתים, בעלי ממון, בעלי רכוש, והם עוזרים למסכנים האלה, אז לא עשינו שום דבר. ההזמנה של העניים אלינו הביתה, היא עוזרת לנו. הם עוזרים לנו להרגיש את העניות, להרגיש את הנזקקות של האדם, את כמה האדם תלוש, כמו שהוא אני עכשיו, גם אני יכול חלילה מחר ליפול מנכסיי ולהיות אני כמוהו, ומחברים שהיא כן ודאי מכוונת לשבח אשת עבדה, אבל לשנה הבאה נהיה בחורין, לשנה הבאה עוד השנה בעזרת השם, כשנגיע לסוף הסדר. המשכנו מזה למה נשתנה לשאלות, לזה שאנחנו, בגלל שאנחנו עוברים פה תהליך, כדי שנוכל לעבור פה תהליך עמוק ואמיתי, אז אנחנו מתחילים בשאלה, כלומר, כדי לייצר את תנועת הצמאון, את תנועת ההשתוקקות לתשובה, כדי שבאמת התשובה תחדור אלינו פנימה, ותהיה חלק מהותי מהחיים שלנו, ואז הגענו אל העבדים היינו, זה הלב הראשון של ההגדה, שמתחיל בגנות ומתחיל מעבדים היינו, מהגנות הפיזית. ופה צריך להבין, להתבונן לעומקם של דברים, מה הגנות המדוברת, ואיך הגנות הזאת תהפוך, כשנגיד, כשנצא מצרה בנתה בנו את התשתית של השבח. יש, אז יש דיוק מתוק מאוד של החרל"פ על לשון ההגדה פה, ואילו להוציא אותה, הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו שעבדים היינו לפרעה במצרים. כתוב שעבדים היינו לפרעה במצרים. ואם הוא בא להוציא אותנו משם, אז הם נשארים עבדים? כנראה שלא. כנראה שמתישהו כבר לא היינו עבדים לפרעה במצרים. אבל מה היינו נשארים? אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. יכול שהעבדים כבר לא היינו, אבל השיעבוד הוא משהו הרבה יותר עמוק מאשר העבודה עצמה. השיעבוד התרבותי, אולי השיעבוד של השייכות למציאות המצרית. עכשיו דורש את זה בצורה יותר, מה שאמר שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים לפני הזמן, אז לא קיבלנו את התורה במצרים, הקדוש ברוך הוא אולי מוציא אותנו, אז היינו צריכים עוד להישאר במצרים, לסוף 400 שנה, לא היינו סופרים מיצחק, אלא היינו סופרים 400 שנה כפשוטו, ואז גם את התורה היינו מקבלים במצרים. ואז גם כל הצמיחה הרוחנית שלנו הייתה מסתיימת במצרים, ואז היינו חייבים לה הרבה מאוד, עם כל הגידול שלנו היה אצלם, וזה היה כבר יוצר את הזיקה ואת השיעבוד שלנו למצרים. אבל גם לולי החשבון הפנימי הזה שעושה הבחלה, העבדים שהיינו לפרעה במצרים, העבדות הפיזית, העמדה של אדם כעבד, זה עמדה שיש לו אדון. יש מישהו שאומר לו מה לעשות, שהוא מתכופף בפניו, והרב חלק כותב שזה דיוק על קצת משהו בהמשך, יש צא ולמד, ינמה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב, שפרעו לא גזר אליה לזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל. הרי פרו יכול, כנראה ידע היסטוריה קצת, הוא יודע שלבן ביקש לעקור את הכל. למה פרו מסתפק בזכרים ולא לומד מדרכו של לבן הארמי ומבקש לעקור את הכל? אז אני יכולה להסביר שהסיבה שפרו לא יכול לעקור את הכל. פרו יכול לגזור עליו, הוא גוזר את המקסימום שהוא יכול. המקסימום שיכול פרו להתמודד איתו זה עם הזכרים. והוא לא יכול לעקור את הכל. למה הוא לא יכול לעקור את הכל? כי בתקופת לבן הארמי, כשעם ישראל היה במהותו עדיין לא ראוי לחירות, אז אפשר לגזור על הכל. אבל כיוון שבמצרים כבר התחלנו לצאת לחירות, אומר, מהרגע שירדנו למצרים, מאותו הרגע מתחיל תהליך היציאה לחירות שלנו, אז כבר אי אפשר, זה כבר אי אפשר לנו פה עם ישראל, כבר יש פה איזושהי מציאות חיה, קיימת, חירותית, שאפשר להתחיל להתמודד איתה, להילחם איתה, אפשר לגזור על חלק מהנגדול על הזכרים, אבל אי אפשר להשמיך את עם ישראל, כי כבר עם ישראל יצאת לחירות. הוא כבר לא לגמרי משועבד לפרעה. והסיבה לזה, זה כי ברגע שעם ישראל נהיה עבד, באותו רגע הוא נהיה עבד חורבן. כי ברגע שעם ישראל מבין שהמהות שלו זה להיות עבד, זה לא להיות עסוק בלהוציא את אהבותיו, יצריו, רצונותיו החיצוניים אל הפועל, לא זה עניינו, אלא עניינו להיות עבד, זה כבר מתחיל להוציא אותנו לחירות. אנחנו אחרי זה נצטרך לצאת ממצרים, כי ודאי שהעבדות הזאת היא גנות, גנאי גדול מלהיות עבדים לפרעה, זה גנאי נורא והיום. אבל הוא מאפשר את תכונת ההתכופפות הזאת, תכונה שאנחנו נאמנים למשהו שהוא נמצא מעלינו, ועל ידי זה נוכל לסוגים לקבל את התורה, להיות, לכופף את עצמנו, העומר האלוקי. ובעצם מה שנבנה במצרים זה היכולת לקבל תורה. היכולת לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. לשם מכוונת יציאת מצרים, להבין שקבלת העול היא המהות הפנימית שלנו, היא העצמיות שלנו, זה החירות שלנו. ולכן ההתחלה בגנות הודי של עבדים היינו, סופה יהיה בשבח שנתן לנו את התורה. בסוף לזה נגיע, כשנגיע למעלות בדיינו, לשם נגיע לקבלת התורה ובניית בית הבחירה. ההבנה הזאת מסבירה גם את ההמשך של דברי בעל ההגדה, שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הראינו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, כלומר, לא היינו מסוגלים לקבל תורה, היינו נשארים במצרים, כלומר, בונים את קומת העבד, אבל נשארים עבדים לעבדות נמוכה, לעבדות שפלה. וברגע שאנחנו יצאנו ממצרים, עד עכשיו אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים ונבונים את התורה, מצווה עלינו סביב יציאת מצרים. זה יוצא שזה לא רק, אפילו כולנו חכמים, זה לא כי אנחנו כבר יודעים ואפילו אחי צריך לספר את מצרים, אלא אפילו כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את התורה, ודווקא בגלל זה, חובה היום לספר ביציאת מצרים. אנחנו שמלאים בתורה, שעסוקים בהתגדלות בתורה, שמקדישים את ימינו ולילותינו לתורה, ונמצאים בתנועה רוחנית, דווקא אנחנו יודעים להעריך מה זה תורה, מה זה חירות אמיתית. ובאמת דווקא אנחנו צריכים לספר ביציאת מצרים, לספר את הלוז הפנימי של מה באמת קורה פה, מה באמת קורה ביציאת מצרים, נבנית בעם ישראל חירות. עיקר ההתרחשות ביציאת מצרים, שאנחנו נהיים זכרים לחירות. כמו זה בשמו של הרב חיים, שעבד עבדים, ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, לא, זה לא עונש, בגלל שהוא ארור, אז נעשה אותו עבד, אלא ארור כנען, ולכן באופן טבעי, הוא עבד עבדים יהיה לאחיו. מי שהוא ארור, אז שיהיה עבד. עדיף שהוא יהיה עבד, נכון שהוא יהיה עבד, כי אם הוא יהיה חופשי, זה יהיה נורא והיום. ומישהו ברוך, אז הוא רואי לחירות, אז אנחנו, טוב שהוא יהיה בן חורין, אנחנו רוצים שהוא יהיה בן חורין, כי באמת במהותו הוא בן חורין. ככל שאדם יש לו עולם פנימי יותר גדול, אז כך הוא באמת רואי לחירות, והוא באמת בן חורין. ומה שקרה במצרים, זה שחל עלינו קדושה כזאת, שמכוחה אנחנו מקדשים את הזמנים בקדש, שמכוחה אנחנו מקבלים את התורה, הקדושה שחל על עם ישראל לילה הזה, לפני כך שנים, ובכל שנה ושנה מחדש, בלילה הזה, הקדושה הזאת היא החירות האמיתית. העולם הפנימי הזה שראוי לחירות, הוא החירות האמיתית, ולכן דווקא מי שמכיר בעולם הפנימי הזה, מי שחי את העולם הפנימי הזה, דווקא הוא, החכמים, הנבונים, הזקנים, יודעי התורה, דווקא הם, מצווה עליהם לספר ביציאת מצרים, לא רק לספר, כמובן, את הסיפור האינפורמטיבי, אלא כל המרבה לסביב ביציאת מצרים הרי זה משובח, זאת אומרת, כי בעת, אם זה היה רק אינפורמציה, אז אין עניין להרבות, אין עניין להלאות, להוסיף, למרוח את הזמן. אבל כיוון שהעניין הוא להתחבר לאותו מקום פנימי שלנו, לחזור לאותו עולם רוחני פנימי חירותי, אז לכן כמה שאדם מרבה לספר ביציאת מצרים, כמה שהוא יותר מונח, יותר נכנס פנימה, אז הרי זה משובח. והדבר הזה הוא הולך ומתבטא במעשה ברבי אלעזר, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אלעזר בן אלעזר, רבי עקיבא, רבי טרפון, שהיו מסוגלים לבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. הסיפור הזה מבטא קודם כל את זה, שגם תלמידי חכמים גדולים מאוד צריכים לספר ביציאת מצרים, ולא רק לצאת ידי חובה בכמה מילים, בקריאת לשון ההגדה, אלא דווקא הם אלה שהכי מרבים ביציאת מצרים. התלמידים כבר מזמן סיימו את ליל הסדר שלהם, וכבר מזמן יושבים ומחכים מתי רבותיהם יסיימו את ליל הסדר, ורבותיהם לא מסיימים. דווקא האנשים הכי גדולים הם אלה שמרבים לספר ביציאת מצרים, דווקא הם יושבים כל הלילה, עד שמגיע זמן קריאת שמע של שחרית. מה מיוחד בזמן קריאת שמע של שחרית? אז יש פירוש קדמון של אחד הראשונים, כך כותב גם בשיבולי הלקט, שלהגיד שאילולא היה מגיע זמן של מצווה עוברת, כמו קריאת שמע של שחרית, הם לא היו מפסיקים. היו ממשיכים גם ביום, גם למחרת, גם אחרותיים, כי אי אפשר להפסיק לספר ביציאת מצרים. כשאדם כל כך מונח בעולם הפנימי, אדם שהוא כל כך חכם, כל כך נבון, כל כך יודע את התורה, כל כך יודע מה התרחש בלילה הזה, אז הוא לא יכול להפסיק לספר ביציאת מצרים. ורק מצווה עוברת עוצרת אותה. אבל אני חושב שאולי יש פה עוד משהו. אנחנו מכירים עוד פעם שפתאום מופיעה לה קריאת שמע משום מקום שיעקב אבינו ויוסף נפגשים במצרים, אז זמן קריאת שמע היה. שזה משהו בזמן קריאת שמע שהוא כנראה מסמל יותר מאשר הגיע זמן מצווה עוברת, ולכן עכשיו עוצרים הכל, וקוראים קריאת שמע. קריאת שמע היא קבלת מלכות שמיים, ובסוף לזה אנחנו מכוונים. אמרנו שהסדר שלנו מחולק לשלושה חלקים, לחמישייה הראשונה מקדש ומגיד, לחמישייה השנייה, לחמישייה השלישית, ואמרנו שכל חלוקה לשלוש היא חלוקה בין השלב העיבורי, השלב בכוח, הבנייה וההתבוננות במה יש בכוח, אבל עדיין לא יוצא לפועל, אחרי השלב המסובך של חבלי הלידה, של ההתבגרות, של ההוצאה לפועל, של כל המשברים, מה שבדיין נמצא שם בים ובמדבר, ואחרי זה השלב השלישי זה איך כל הבכוח יוצא לפועל, איך הבפועל מצליח להוציא את הבכוח, זה אמרנו יש חוכמה, בינה ויש דעת, יש לחיות את החיים מצד עצמם. בלילה הזה אנחנו, בלילה הזה, או לפחות בשלב הזה של הלילה, בשלב של האגדה של סביב תלת מצרים, אנחנו מספרים את השלב העיבורי של עם ישראל. השלב, את מה נולד בנו, את מה קומת הנשמה שלנו, מה הקומה הראויה לחירות, ובזה עוסקים אותם תלמידי חכמים כל אותו הלילה. ויושבים התלמידים בחוץ, ורואים את רבותיהם עוסקים בכוח, בעולמות העליונים, במה יש בנו בפנים, מסבירים מה באמת יש בנשמתה של כנסת ישראל, ומספרים עוד ועוד ועוד ועוד. יש להם תלמידים שיודעים שהתלמידים הם אלה שרוצים ללמוד, כלומר לקחת את התורה הגדולה של רבותיהם ולהוריד אותה אל הארץ ולתרגם אותה לשפה שאפשר להעביר אותה לתלמידים, אפשר להפיץ אותה, אפשר להפיץ מעניינותיך החוצה, ואומרים התלמידים, אומרים, הגיע הזמן לתלמה של שחרית, הגיע הזמן לקבל עלינו עול מלכות שמיים. המלכות זה ההופעה השלמה, איך שעכשיו יש פה איזשהו מלך, ועכשיו הוא לא רק מלך שיושב לו לבד בארמון, ויש לו מלכות שלמה. יש לו צבא, יש לו כלכלה, יש לו מדינה, יש לו שרים, יש לו עבדים, יש ויש בעיקר נתינים ואזרחים, הרבה הרבה פרטים, שהם מרכיבים את המלכות, את המלוכה. לקבל אלינו עול מלכות שמיים זה להבין שהשמיים צריכים להופיע בארץ. לקבל אלינו עול מלכות שמיים שמתבטא מצוות בשמירת מה שכתוב בתורה, כלומר, ולהיות נאמנים לאור הגדול, אומרים להם תלמידיהם, הגיע הזמן תקיעת שמע. התבוננתם בעולם הפנימי, אבל לעולם הפנימי הזה יש תכלית, הוא צריך להופיע בארץ. הוא צריך להגיע לקבלת מלכות שמיים, לקריאת שמע של שחרית. מה ענו להם רבותיהם? מישהו יודע מה הם ענו להם? לא כתוב מה הם ענו להם, אבל אולי בעל ההגדה כן ענה להם. כי החכמים האלה, היו פה ארבעה חכמים, רבי אליעזר, רבי ישוע, רבי יעזר בן עזר, חמישה, רבי עקיבא, רבי טרפון, ואז תלמידיהם אומרים להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע שחרית, ואז אמר להם רבי אליעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה. טוב, הוספתי מילה אחת, שלא כתובה בהגדה. איזה מילה הוספתי? תלהם, אמר להם, הוא לא אמר להם. כתוב שאמר רבי אליעזר בן עזריה. כנראה שהוא לא אמר את זה לתלמידים שהגיעו, כנראה שהוא אמר את זה בזמנות אחרת, אבל בעל ההגדה כן מסדר, וכנראה שלא במקרה, את דברי התלמידים לרבותיהם, ובהם רבי אליעזר בן עזריה, ואז מגיע רבי אליעזר בן עזריה, ועונה תשובה, ובעל ההגדה עונה בשביל, דרך דברי רבי אליעזר בן עזריה, אולי תשובה, תשובה או תגובה, לאותם תלמידים, ואומר להם, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בעליות, או צרשה בן זומה. טוב, וזה, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, צריך להבין מה העניין של סיפור יציאת מצרים בעליות דווקא, זה כנראה קשור לזה שהם היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. יש משהו בלילה שבו הם מספרים יציאת מצרים, עד שמגיע הבוקר, עד שמגיע קריאת מלך שחרית, ולזה יש צוחק רבי אליעזר בן עזריה. אולי בזה הוא מרגיע את התלמידים ואומר להם, אני מעולם לא רציתי לעבור את שחרית, אני ענייני זה לספר בלילה, אולי לא, נצטרך לחשמל את זה קצת שבוע הבא, אבל אנחנו נעצור בזה, שבוע הבא נתחיל מהנקודה הזאת ונמשיך אל ארבעת הבנים.